השיעור של היום, ריף חולין, דף מ"ב עמוד א', אנחנו מתחילים את השיעור בדף מ"א עמוד ב', שלוש שורות לפני הסוף. ואמר רב נחמן, פה הריף באמת ממשיך לפי סדר הגמרא בחולין, בדף קי"ב עמוד ב', וממשיכים פה בהלכות מליחה, דיני מליחה. אמר רב נחמן, אמר שמואל, דגים ועופות שמלחם זה עם זה, אסורים, ואפילו בכלי מנוקב. מה היא טעמה? דגים רפו קרמיו פלטה, עופות כמיתה ובתר דנייכה. דגים פלטה עופות, והדר בלעי דגים מנהיו. הגמרא פה מביאה מקרה, שאם אדם מלח עופות, במטרה להוציא מהם את הדם שלהם, כדי להכשיר אותם מדמם, ומלך איתם גם דגים, למרות שבאמת דגים לא צריכים מליחה מצד איסור דם, אבל הוא מלך את הכל ביחד. אז השאלה היא, מה דין הדגים? פה ההדגשה פה שמדגיש הריף, שזה אפילו שזה היה בתוך כלי מנוקב, דהיינו שיש לדם של העופות לזוב, בכל זאת הדגים נאסרים. בכמה הם נאסרים, כדי קליפה, יש עוד פרטים בין דיני מליחה, אם זה שומני וכו', אבל בגדול זה כדי קליפה, דהיינו שהדגים צריך לקלוף מהם שכבה של כדי קליפה, כי הם בלעו מהדם של העופות. מה ההסבר לזה? המסבירה הגמרא ש... למה הם אסורים? מפני שאדם היוצא מהעופות נבלה בדגים, וכל שכן הוא מלח את העופות עם מין בשר אחר, יש את הכוונה את הדגים עם מין בשר אחר, ואפילו שזה בכלי מנוקב, שאדם זב למטה, והסיבה שהעופות מצד עצמם לא נאסרים, אבל הדגים כן נאסרים, משום שרפו קרמיו. שהקרום, האור, העוטף את הגוף של העוף, הוא רך. ולכן מקדימים, הדגים האלה מקדימים ופולטים את הדם והציר שלהם, קודם שהעופות מתחילים לפלוט את דמם, ואילו העופות, כמיתה, אומרת הגמרא. כוונה שצמותים מקובצים, ואינם ממהרים לפלוט את דמם, זאת אומרת, הבשר של העוף, האור של העוף, הוא מאוד מקובץ וגם צמות כזה, כך שאדם לא כל כך מהר יוצא כמו בדג. ולכן הדגים כבר גמרו לפלוט, כן, כמו שהריף פה מביא בשהגמרא, הוא בתר דנייכי דגים פלטי עופות. לאחר שהדגים גמרו לפלוט את דמם וצירם, עדיין, אז העופות פולטים את הדם שלהם, והדר בלעי דגים מנהיו. ואז, כיוון שהדגים כבר אינם עסוקים בפליטת דם, אז הם בולעים, הדגים האלה, מדם העופות. אבל בשר בהמה, שנמלח עם עופות, לדוגמה, או בשר עם בשר, כמובן בכלי מנוקב, אז אינם נאסרים, אחד לא אוסר את השני, הבשר לא יאסור את העוף, למרות שאולי בעוף יש פחות דם מבבשר, כי הוא תרוד לפלוט, העוף תרוד לפלוט את דמו וגם את צירו, והדבר הזה לוקח הרבה זמן, וכל זמן שפולט אינו בולע, והדגים הם נאסרים כמו שאמרנו כדי קליפה, אבל העופות מותרים ולא בולעים איסור מהדגים. זאת אומרת, למרות שיכורה היינו אומרים שהדגים נאסרים, ועכשיו העופות בולעים מן הציר של הדג שהוא אסור, שנאסר מחמת הדם, ונאמר שגם העופות גם נאסרים. והסיבה היא שהם לא נאסרים, משום שהם תחודים לפלוט, כן, דם וציר, ולכן לא בולעים שום דבר מן הדג האסור. וכך באמת פוסק השולחן ערוך בסימן עין סעיף א', מולכים הרבה חתיכות זו על גב זו, אף על פי שהתחתונה גומרת פליטתה קודם לעליונה, ולא אמרינן שחוזרת ובלעת מדם העליונה, לפי שהוא שואה הרבה לפלוט ציר, וכל זמן שפולטת צירה אינה בולעת. לכן, והציר הזה הוא נמשך, יש אומרים, אפילו 12 שעות. בכל מקרה, כך מובא בשולחן ערוך בהמשך, אולי נראה את זה בהמשך. ואפילו אם מתקבץ הרבה ציר ועומד בגומה שבין החתיכות, מותר, כי בעצם הדם הזה לא נבלע בחתיכה הזאת איפה שמונח הדם, כי החתיכה עסוקה לפלוט ולכן היא לא בולעת. מוסיף השולחן ערוך, במה דברים אמורים? במולע בשר, עם בשר, ואפילו בשר שור עם בשר גדיים וטלאים, שהדם שלהם פחות, ואפילו עם עופות, שהדם שלהם עוד פחות, שאי אפשר להם לגמור כל פליטת צירם, עד שיגמור בשר השור לפלוט את דמו, כי באמת הציר הזה יוצא במשך הרבה זמן, כמו שאמרנו אפילו בעוף, לכן כיוון שהם תרודים גם לפלוט ציר, לא יבלעו דם שבא מחתיכות אחרות. הרמה פה מוסיף, מכל מקום נוהגים להחמיר חתכילה של כל חתיכה שיש לה בית קיבול, כגון דופן שלמה, מהפכים אותה שיעשו אדם, אבל בדיעבד אין לחוש. הדעה הזו היא מסתמכת על דעה אחת של תוספות, כי תוספות באמת הביא איתה ארבע טעמים, מדוע בשם הראשונים, רבינו תם, ורבי יהודה מאורלאן, ועוד כמה ראשונים, למה אנחנו לא חוששים כשמולכים כמה חתיכות בשר, שחתיכה אחת גומרת לפלוט, והשנייה ממשיכה לפלוט את דמה, כך שהראשונה שכבר גמרה לפלוט עכשיו תבוא וטיב לדם. לכן נאמרו כמה תירוצים, לפי אחד התירוצים, דם שעומד באותו מקום יכול להיות להיבלה, יכול להיבלה, בתוך החתיכה. עכשיו, חתיכה שמלך אותה שני פעמים מותרת, ולא חושבים שמלך השני מבליעה, טוב, זה דין אחר שלא למדנו. בכל מקרה, בדין דגים, אומר השולחן ערוך, אבל בשר עם דגים, אפילו בשר עופות עם דגים, שאין להם הרבה דם העופות, אסור למלוח, לפי שהדגים פולטים כל צירם, קודם שיפלוט העוף את דמו. ואם עבר ומלחן יחד, העופות מותרים, אבל הדגים צריך ליטול מהם כדי קליפה. ואם לא ניטל קסקסיהם כשנמלחו מותרים, הרי אם מלחו את הדגים האלה עם העופות, כשלדגים האלה יש קסקסים, אז הקסקסים האלה מהווים את הכדי קליפה. הרמה פה מביא דעה שאומרת שהדגים נאסרים בכולו, וצריך 60. באמת הרן הביא את הדעות האלה, הזכיר קצת מהדעות האלה, פה אני מביא, מגלגל, אז הדברים פה מודגשים באדום ומוזכרים קצת פה בדבר הזה. גם השולחן ערוך בסימן עין, סעיף א', שגמרנו כבר להסביר, נעבור פה לדף מם ב' עמוד א', שזה הדף שאנחנו עוסקים בו, ואומרת הגמרא, רב מרי בר רחל, ימלח לבשר שחוטה, בעדי בשר נבלה, מליחה. אתה לקמא דרבה, אמר לאלה התמים לכם, לאסור צירם ורוטבם וכיפם. המעשה היה שהמי בר רחל, מלח בטעות בשר שחוטה, כשרה, עם בשר נבלה, שהיא גם היא הייתה מלוחה, זה הכוונה מליחה. שגם הנבלה הייתה מליחה, הכל היה מלוח. אתה לקמא דרבה, בא לפני רבה ושאל אותו מה הדין של הבשר הכשר. אמר לי, אלה התמים לכם, לאסור צירם ורוטבם וכיפה. מה היה הספק שהיה לרב מרי בר רחל? אז מסביר הרן, שהיה פשוט לרב מרי בר רחל, שהשחוטה לא בולע דם, לא בולע דם של הטרפה, של הנבלה, משום שיש לנו כלל שאדם משחק שריק ומחליק על הבשר. אבל הציר של הנבלה, היוצא, כן, שיוצא מן הנבלה, כן נבלע בשחוטה. זה גם היה פשוט לא לרב מרי בר רחל. מה היה ספקו? ספקו היה שמהתורה לא אסרה הציר, היוצא על ידי מליחה, כי אולי הוא נחשב כזעה בעלמה. כך מסביר הרן. אז כשהוא בא לפני רבה, אבל אמר לו, אלה התמים לכם. זאת אומרת, מה שהיה לך ספק, האם ציר התורה אסרה או לא, תשובה היא שהציר התורה אסרה, ולומדים את זה מריבוי, התמים, היה מספיק לכתוב, אלה תמים לכם, התמים לבוא ולרבות גם צירה וגם רוטבה וכיפה. מה ההבדל בין ציר לרוטב? מסביר הר"ן שציר יוצא על ידי מליחה, והרוטב יוצא בבישול. ושניהם התורה אסרה כשזה בא מבשר נבלה. השחוטה לכן היא אסורה כדי קליפה, כמו כל דין, כמו בכל דיני מליחה. אמנם יש לנו כללים פה בדיני מליחה, ובאמת זה תלוי אם זה שומני, לא שומני, מה מלוח, מה לא מלוח, אולי נזכיר חלק מהדברים בהמשך. וכך פוסק באמת על שולחן ערוך בסימן עין סעיף ג', בשר שחוטה שמלכו עם בשר טרפה, אסור כדי קליפה, שאף על פי שאינו בולע מדם הטרפה, בולעת מצירה. אנחנו ממשיכים פה בדברי הריף. הגמרא מסבירה, זה גמרא בדף קופיות ג' עמוד א', גמרא מביאה ברייתא, דק טהור, שמלכו עם דק טמא, מותר, והוא שיהיה הטהור מליח והטמא תפל, אבל אם היו שניהם מלוכים, אסור, ואין צריך לומר שהיה הטהור תפל והטמא מליח, שהוא אסור. כאן המקרה הוא שבעצם מלכו דק טהור עם דק טמא, דק טמא כמובן, אסור מן התורה והאכילה, ועל ידי המליחה אנחנו ישנו תמיד את הכלל הידוע שבעצם אנחנו עוסקים בו בעצם בכל העמוד הזה, ששמואל אומר, מליח כרותח דצלי. ולכן, על ידי המליחה זה כאילו הוא רותח, ויש העברת טעמים. אז אומרת הגמרא, דק טהור שמלכו עם דק טמא, מותר, והוא שיהיה הטהור מליח והטמא תפל. אז אם הטמא הוא תפל, דהיינו לא מלוח, אז אין שום דבר שיבוא ויוצאים ממנו את הציר שלו, או את השומנים שלו, שהרי הוא תפל, הוא לא מלוח. הדבר היחיד שמלוח זה הדבר הטהור. ולכן מה שיוצא זה רק דברים טהורים מן הדג הטהור, ולא נאסרים מהדג התפל הטמא. אבל אם היו שניהם מלוחים, אסור. ודאי שאם הדג הטמא היה מלוח, ואין צריך לומר שהיה הטהור תפל והטמא מליח, שהוא אסור, שהרי הטמא הוא מלוח, על ידי המליחה יוצא הציר שלו, יוצא השומנים שלו, והם נבלעים בדג הטמא. ובאמת, כך נפסק גם בשולחן ערוך, בסימן עין, בסעיף ב', במה דברים אמורים, כשמלך את שניהם יחד, או שהעוף מליח, כמובן כל הכללים האלה שטהור, שטפל ומליח, נכונים לא רק בין שני דגים, דג טהור ודג טפה, דג טהור ודג טמא, אלא גם לגבי שתי חתיכות בשר, כן, או שאחד היא קשרה ואחד שהיא טרפה. לכן, הכללים האלה הם שייכים בכל. במה דברים אמורים כשמלך שניהם יחד, או שהעוף מליח והדג תפל, גם במקרה של עוף ודג, שאם העוף הוא מלוח והדג הוא תפל, אז הדין הוא שהדג באמת נאסר, מדובר פה בדג טהור כמובן, והעוף המליח, כמובן העוף הוא כשר, מוציא את דמו ואוסר את הדג התפל. אבל אם הדג הוא מליח והעוף תפל, ונתנם זה אצל זה או זה על גב זה, אפילו דגים מותרים בלא קליפה, כיוון שהדגים האלה, רק הם מלוכים, והעוף הוא לא מלוח, לכן מהעוף לא יוצא כלום. לכן זה לא אוסר את הדגים. זהו, עכשיו, יש לנו פה עוד דין, יש פה עוד כללים שנאמרו פה בדברי הרמ"א, לא נאריך בהם, נעבור לדברי הריף לגבי דיני מליחה, שהוא ממשיך פה בדיני מליחה. שמואל, אמר שמואל, אין הבשר יוצא מדי דמו, אלא אם כן מולכו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. יש פה כלל גדול פה בהלכות מליחה ששמואל מלמד אותנו, כדי להוציא את הדם שנמצא בתוך הבשר, אנחנו צריכים כמובן למלוח אותו יפה יפה. בפירוש יפה יפה, דהיינו שיש למלוח את הבשר מכל צדדיו, וזה עם כמות מלח שהופכת את הבשר ללא אכיל מחמת ריבוי המלח. זאת אומרת, יש פה שני תנאים חשובים, וזה הכוונה יפה יפה. תנאי ראשון, שצריך למלוח מכל צדדיו, מבחוץ, בפנים, צריך לבוא ולשים מלח, וצריך לשים מלח בכמות כזו, שלא נוכל לאכול את הבשר או את העוף מחמת ריבוי המלח. הרמב"ן אומר מולכו יפה יפה, הכוונה מולכו משני צדדים, זה הכוונה יפה יפה, זה פעמיים הכוונה מבחוץ ומבפנים. עכשיו, לאחר המליחה, מדיחו יפה יפה, כדי להוריד את כל המלח שבלוע בו הדם, הרי המלח הזה הוא בעצם נאסר, מחמת הדם שבו, ולכן צריך להוריד אותו, ולהוציא את הדם שנמצא על פני הבשר, גם נשאר כשהרי הדם, המלח הוציא דם מן הבשר, וזה נשאר גם על פני הבשר, ואולי לא נבלה בתוך המלח, כך שלא כל הדם נמצא במלח, לא כל הדם יצא החוצה, נפל דרך הנקבים, אלא נשאר על פני הבשר, לכן צריך לשטוף יפה יפה את חתיכת בשר לאחר המליחה. גם הרמב"ן פה אומר, פה מוסיף יפה יפה, הכוונה פעמיים צריך להדיח את חתיכת בשר, והוא מסביר את דבריו, התגשתי את הדברים. התמר. מת הגמרא, התמר, רב אונה אמר מולח ומדיח. אז לפי רב אונה מספיק למלוח ואחר כך להדיח, ומשהו מדבריו שלא צריך הדחה לפני המליחה. במתנית התנה מדיח ומולח ומדיח, ואת לפי הברייתא משמע, לא משמע זה מפורש, שצריך לעשות הדחה לפני המליחה, למלוח ואחר כך להדיח. מליחה והדחה כבר הסברנו מדוע צריך את שניהם. עכשיו ההדחה הראשונה, לכאורה קודם כל גמרא שואלת, לכאורה יש פה סתירה ביניהם, רב אונה בעצם חולק לכאורה לברייתא, את הגמרא ולא פליגה, אין פה מחלוקת. הד חללה בתפחה, הד לא חללה בתפחה. רב אונה, כשהוא אומר שלא צריך הדחה ראשונה לפני המליחה, כיוון שבבית מטבחיים כבר רחצו את הבשר, וכך שאין צורך לבוא ולהדיח אותו שוב פעם בבית כשהם רוצים למלוח אותו. והד לא תחללה בתפחה, ומה שהברייתא אמרה שכן צריך להדיח אותו לפני המליחה, מה שנקרא הדחה ראשונה, אז זה בגלל שבבית מטבחיים לא מלכו, לא רחצו את הבשר מדמו. הרן הביא שני טעמים להדחה ראשונה, גם את זה התגשתי פה בדברי הרן, זה פה לקראת הסוף, כן, מה הסיבה של הדחה ראשונה, כך כותב הרעה, וגם הרן קצת יש לו הסבר אחר, אבל נדגיד את שני ההסברים העיקריים שהוא בראשונים ושהרן מביא כאן, הסיבה שצריך הדחה ראשונה, זה כדי להעביר את הדם שעל פני הבשר, שאין המלח מפליט על ידי חומו של המלח, אלא דם שבתוך הבשר, שהוא לח, הוא נוזלי. אבל מה שמתייבש על פני הבשר, אין במלח כוח לבוא ולשאוב אותו, ולהוציא אותו דרך שהם יצאו אחר כך דרך נקבי הנקבים שהכלי המנוקב. זה דעת הרעה. הרן חולק על זה, לא כך מקבל את הדבר הזה, ולכן הוא סובר שהעיקר הטעם של הדחה ראשונה, כדי שיתרקח הבשר, ויצא דמו על ידי מליחה, שאם יהיה נקרש על פניו, ולא יהיה כוח במלח להוציא דמו. זאת אומרת, אם הבשר הוא יבש, הוא קצת יתייבש מצד עצמו, הוא קצת קשה, ולא נרקח אותו, את הבשר עצמו, אז המלח כבר לא יהיה לו כוח לבוא ולשאוב את הדם שנמצא בתוך החתיכת בשר. ולכן צריך לרקח. לפי הרן משמע, כשמדיחים בהדחה הראשונה צריך גם לרקח את הבשר ביד, כדי שבאמת בפנים לא יהיה כל כך קשה, ואז הכל יתרכך, הבשר עצמו יתרכך, כדי שיוכל האדם לצאת. בעיקר נפסק בשולחן ובסימן סמר ת' סעיף א', צריך להדיח הבשר קודם מליחה, ואם הדיחו הטבח, אין צריך להדיחו בבית, כמו שראינו בגמרא. ואם אחר שהדיח, חתך כל נתח לשניים ושלושה, כן, אז צריך לחזור ולהדיחם, זאת אומרת, הוא בא והלטה לו חתיכה גדולה, שטף אותה מבחוץ, ואחר כך חתך את החתיכה שוב עוד פעם, כשהוא חתך את החתיכה יצא דם בגלל דוחק הסכין, לכן גם את הדם הזה שעל פני החתיכה צריך לשטוף. הרמה פה מביא, ואם לא הסכן, נביא כאילו הודח כלל, הדחת הבשר התחילה להיזהר לשפוטו נגד חצי שעה ולהדיחו היטב במשריה, זאת אומרת, הדחה ראשונה צריכה להיות שלפי המנהג, כך אומר הרמה, המנהג הוא להשוות את הבשר במים חצי שעה, זה גם מרקח את הבשר, זה גם מוציא את הדם מעל פניו, אבל אם לא שראו, רק הדיחו היטב סגילה, וזה רק מנהג, זה שצריך להשוות אותו חצי שעה, אבל אם אדם ממהר, לדוגמה, כניסת שבת, ופתאום באו רוצים להגיע אורחים, ואין זמן להשוות אותו חצי שעה, מיד צריכים לבשל אותו, אז מספיק הדחה טובה ביד, ולא צריך שיהיה חצי שעה. ואחר כך ימתין מעט, שיתפטפו המים קודם שימלחנו, כדי שלא ימאס המלח מן המים ולא יוציא אדם. כמובן, לא שמים את המלח מיד, שאם הוא עדיין רטוב על פני הבשר יותר מדי, אז המלח ימאס. מוסיף פה השולחן ערוך בסעיף ג' לא ימלח במלח דקה כקמח, ולא במלח גסה ביותר שנופלת מעל הבשר אליו אליו. צריך מלח בינוני, לא דק מדי ולא גס מדי. וגם אמרנו שצריך לפזר את המלח מכל צדדיו, כמובן בסמך ת' סעיף ד', יפזר עליו מלח שלא יישאר בו מקום מבלי מלח, וימלח כדי שלא יהיה ראוי לאכול עם אותו המלח, ואינו צריך להרבות עליו מלח יותר מזה. הוא מולחו משני צדדים, ואופו צריך למולחם גם מבפנים, ואם לא מלחם אלא מבפנים או מבחוץ, וכן חציכה שלא נמלחה אלא מצד אחד, מותר. זאת אומרת, בדיעבד, אם הוא לא מלח מכל הצדדים אלא רק מצד אחד, יש עדיין כוח למלח לשאוב. כך דעת השולחן ערוך. הרמ"א קצת חולק על זה, הוא אומר, ויש אוסרים אפילו בדיעבד, והכי נהוג, אם לא לצורך. זאת אומרת, אם יש בזה צורך, כמו צורך שבת וכו', אז בדיעבד סומכים על דעת השולחן ערוך, שאם מלח מצד אחד כשר. גם פה מובא בהר"ן, בשם הגאונים, זמן המליחה הוא מינימום כדי הילוך מיל. כדי הילוך מיל, ולכן זה מובא גם בשולחן ערוך, שיעור שהיה במלח אינו פחות מכדי הילוך מיל, שהוא כדי שלישית שעה בקירוב. הילוך מיל זה 18 דקות, שלישית שעה זה 20 דקות, בקירוב הכוונה פחות 2 דקות. ועל זה יש לסמור בדיעבד, או אפילו לכתחילה לרבות אורחים, או לצורך שבת, זה דברי הרמ"א. זאת אומרת, השולחן ערוך אומר, עיקר הדין, והוא לא מוסיף מנהג אחר. דהיינו, עיקר הדין 18 דקות ולא יותר. הרמ"א מביא שה-18 דקות זה רק לסמוך על זה בדיעבד, או לכתחילה לרבות אורחים או לצורך שבת, אבל בלאו הכי המנהג להשעות את במליחה שיעור שעה, ואין לשנות. וכך באמת המנהג הספרדים וגם האשכנזים, להשעות לכתחילה את הבשר שעה, וחצי שעה במים לפני זה, וגם יש לנו פה את הדין של ניפוץ, באמת זה מובא גם בגמרא, לסוף הדברי הריף, רב דימי מן הרדעה מלח במלחה גלת ניטה, ומנפץ לה. רב דימי היה, מיהר מן הרדעה, היה מולח במלח גלל ניטה, כנראה זה היה מהרגס, והוא היה מנפץ אותו אחרי המליחה, כן, כדי שכל המלח ייפול, יש אומרים שהוא היה מסתפק בזה ואפילו לא עושה הדחה האחרונה. זה לא כך מוסכם הדבר הזה, בכל מקרה, מובא בשולחן ערוך בסימן סמך ת', סעיף ז', קודם שייתן הבשר בכלי שמדיחו בו, זאת אומרת, לאחר המליחה, אז לפני, כשהוא עושה את ההדחה האחרונה, לפני ההדחה האחרונה, ינפץ מעליו את המלח שעליו, כמו שלמדנו מהגמרא, או ישתפנו במים, ישתפנו במים, ואחר כך ייתן הבשר בכלי שמדיחים בו, וידיחנו פעמיים, וישטוף הכלי בין רחיצה לרחיצה. זאת אומרת, את השולחן ערוך צריך ניפוץ, ואחר כך פעמיים הדחה בכלי. ויש אומרים שצריכים להדיח שלוש פעמים, כך אומר הרמ"א, והכי נוהגים לכתחילה.